המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור אמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך, דוקטור אמיר פוקס, ותודה שאתה איתנו.
שלום, תודה שהזמנת אותי.
נצלול. בחודשים האחרונים, וביתר שאת מהסיום המלחמה באיראן, אנחנו עדים לשובה של של ההפיכה המשטרית, והכל בשמה של הפרדת הרשויות. והטענה שאסור לבית המשפט ולרשויות החוק להתערב בהחלטות הממשלה והכנסת. מקובלת עליך התפיסה הזאת?
כמובן שלא, אבל אני אתחיל להגיד את זה טיפה שונה. אני לא חושב שאנחנו עכשיו, מאחרי המלחמה עם איראן, באיזושהי קפיצה. אנחנו כבר הרבה זמן בקפיצה, פחות או יותר משהו כמו שנה, שהתהליכים של ההפיכה חזרו, אחרי שהם היו באיזושהי הפסקה מאז 7 באוקטובר, אני חושב שאחד הפיקים החשובים היו בסביבות מרץ, שהם העבירו את התיקון לוועדה לבחירת שופטים. זה תיקון מאוד אסטרטגי, מאוד מאוד חשוב. נכון שהוא ייכנס לתוקף רק בכנסת הבאה, אבל זה היה אחד האייטמים הכי גדולים בהפיכה, והוא עבר. זה נכון שהוא עבר לא כמו שלוין הציע אותו מלכתחילה, אבל עדיין זה נותן שליטה מלאה לפוליטיקאים על מינויי שופטים, כולל בבית המשפט העליון, בלי וטו של שופטי בית המשפט העליון. זאת אומרת, אם זה באמת ייכנס לתוקף, אנחנו נראה בית משפט אחר לגמרי, שממונה לפי מפתח פוליטי, זה מצב מאוד מאוד מסוכן, וזה הישג גדול מאוד למהפכה. זה עבר בשקט תוך כמה שבועות של דיונים, כשכולנו היינו עסוקים בפרק ב' של העסקת החטופים, אז קודם כל זה אייטם מאוד מאוד גדול. אני מסכים איתך שהתהליכים הולכים ומאיצים גם בהקשר למלחמה וגם לא, בעיקר בהקשרים של שלטון החוק, הניסיונות לפטר את היועמ"שית, הניסיון שאומנם לקח זמן, אבל להזיז את רונן בר מרשות השב"כ, שבסופו של דבר הוא כבר לא שם, ועכשיו המלחמה היא על מינוי ראש שב"כ חדש, והסימנים מדהיגים בהקשר הזה, אחרי הדיון שהיה השבוע שעבר בבית המשפט העליון. זאת אומרת, יש פה הרבה נקודות שההפיכה אכן מתקדמת, גם בהיבטים של שלטון החוק, גם בהיבטים של בית המשפט, גם בהיבטים של ניסיונות לבטל את המשפט נתניהו, שנכנסים יותר ויותר לשיח הציבורי. בהרבה מאוד היבטים, ההפיכה אכן מתקדמת, גם בפגיעה בחופש הביטוי, הצעות חוק בנוגע לתקשורת, הצעת חוק מאוד מסוכנת, שאתמול הייתי בדיון בה בכנסת, לקראת קריאה שנייה ושלישית כבר, שתאפשר לפרקליטות לפתוח בחקירות על הסתה לטרור ללא אישור,
למשטרה,
לפתוח בחקירות ללא אישור הפרקליטות, שזה מהפכה, זה game changer, זאת אומרת, המון המון דברים,
שאני מבין שאפילו המפכ"ל לא בעד זה.
נכון, המשטרה לא בעד זה, לכן היא בכלל לא מגיעה לדיונים, כי בן גביר לא מאשר להם לבוא לדיונים. זאת אומרת, רוטמן רוצה שיבוא לדיון רק מישהו ספציפי ממחוז ירושלים, שהוא יגיד מה שהוא רוצה לשמוע, אבל המפכ"ל לא מוכן שאותו אדם יבוא בתור נציג המשטרה, כי הוא לא מייצג את המשטרה, ולכן הדיונים נעשים ללא המשטרה, להסמיך את המשטרה לפתוח בחקירות, למרות שאין בזה שום צורך. זה יעשה רק לצורך הפחדה, לצורך אפקט מצנן. ראינו את זה גם באמת בזמן המלחמה עם איראן, שהיו מעצרים לחלוטין לא חוקיים של מפגינים שלכאורה מפרים את הסדר הציבורי, שבסך הכל מחזיקים שלט כנגד המלחמה, או כובע שכתוב עליו דמוקרטיה. מפגינות עברו חיפושים בעירום, דברים איומים ומזעזעים. וככל שהחוק הזה יעבור, והוא עלול לעבור, זאת אומרת, כנראה יהיה עוד דיון אחד בוועדת חוקה, ואז אפשר יהיה לקחת אותו לקריאה שנייה ושלישית. זה ממש חוק שישנה את פני זאת אומרת, אין ספק שיהיו לא מעט חקירות שווא, מעצרי שווא בעקבות החוק הזה.
זה כשנה ותשעה חודשים היום 640 ימים לטבח השבעה באוקטובר. 640 ימים שאנחנו במלחמה בעזה, והוויכוח הציבורי המרכזי אולי הוא מהי מטרת המלחמה או מטרות המלחמה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מהי מטרת הדמוקרטיה בעיניך?
זאת כמובן שאלה מאוד מאוד גדולה. כשהשאלה האמיתית היא מהי בכלל דמוקרטיה. נכון? Okay. ובסופו של דבר, אני חושב ש... ואני בדרך כלל שאני עושה הרצאות על המצב הדמוקרטיה ועל ההפיכה וכו', אז אני, יש לי איזושהי שאלה שאני אומר, אם תשאלו אדם ברחוב, איך תדעו אם הוא תומך, כשהרפורמה עוד הייתה הדבר העיקרי שאנחנו מדברים עליו, עכשיו יש לנו דברים אחרים, אבל נניח שהרפורמה, אנחנו חוזרים שנתיים אחורה, אתה פוגש אדם ברחוב, אתה יכול לשאול אותו שאלה אחת, שתדע אם הוא תומך או מתנגד לרפורמה. ואני לא אומר, האם אתה בעד ביבי, נגד ביבי, דברים כאלה, אלא פשוט תשאל אותו מהי דמוקרטיה. אם הוא יגיד לך, שלטון הרוב, בחירות, הוא כנראה יהיה בצד התומך, לא בוודאות, אבל סביר מאוד. אם הוא יגיד לך, הפרדת רשויות, איזונים ובלמים, זכויות אדם, שלטון החוק, אז הוא בצד שמתנגד. ולכן השאלה היא תמיד, מה זה דמוקרטיה? אני מאמין שהדמוקרטיה היא גם וגם, זאת אומרת, כמובן שהיא גם קבלת החלטות על ידי רוב. השאלה היא, זה הכל. אם פה זה נגמר, או שדמוקרטיה יש עוד ערכים של הגנה על מיעוטים, הגנה על זכויות אדם וכו'. אז מטרת הדמוקרטיה, בעיניי, וכמובן שיגידו לך שמה שאני מדבר עליו זה הדמוקרטיה הליברלית, ואין לי בעיה עם זה, כן, אני מדבר על הדמוקרטיה הליברלית, ולא איזושהי דמוקרטיה שבעצם אין בה, היא חלולה לחלוטין ואין בה שום תוכן. המטרה שלה היא לתת לכל אדם להגשים את סיפור חייו. בסופו של דבר, זה הדבר האמיתי, מה שאנחנו רוצים, לתת לכל אחד לכתוב את סיפור חייו, שיהיה לנו חופש, שיהיה לנו חירות, לעשות מה שאנחנו מאמינים ורוצים. כל הדברים האחרים הם בעצם דרך להשיג את המטרה הזאת. כמובן שהדרך, בסופו של דבר, ההיסטוריה לימדה אותנו שכן, שאנחנו צריכים לקבל החלטות ברוב, שאנחנו צריכים שלטון נבחר ולא להעמיד עלינו כל מיני דיקטטורים. אבל ההיסטוריה גם לימדה אותנו ששלטון נבחר עלול להתעלל במיעוט, ולכן אנחנו צריכים הגנות מפני השלטון הנבחר הזה, שהם נעשים על ידי מוסדות שהם לאו דווקא נבחרים ולאו דווקא רובניים. זה ככה מאוד 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 בקצרה. אגב, לא עניתי לך על השאלה הקודמת, אז אני אשלים לגבי הפרדת הרשויות. הניסיון לקדם את ההפיכה, או לקדם באופן כללי לקיחת סמכויות מבית המשפט העליון בשם הפרדת הרשויות, הוא מאוד מאוד לא משכנע בעיניי. שכן, לפי הגישה הזאת, בעצם בכל פעם שבית משפט מפקח על רשויות אחרות, הוא סותר את עקרון הפרדת הרשויות, כאילו הפרדת הרשויות זה בעצם איזושהי חומה סינית בין הרשויות. יש את הרשות המחוקקת, יש את הרשות המבצעת, יש את הרשות השופטת, ואף אחת לא נוגעת אחת בשנייה. עכשיו, איש מעולם לא ראה ככה את הפרדת הרשויות, כולל מונטסקיה בעצמו, הוא עצמו דיבר על זה שזה מחוקק, ואז יש רשות וטו, יש וטו לנשיא, ויש את ה... זאת אומרת, בוודאי שיש איזונים ובלמים, זה כל הרעיון של הפרדת הרשויות. מעבר לזה, אני זוכר את עצמי, למשל, כש... בוא נניח את שר המשפטים הנוכחי. לא הייתי מראיין אותו, והוא היה אומר, בית המשפט נוגע בהצעת חוק, מבטל חוק לא חוקתי, איזו פגיעה בהפרדת הרשויות. הייתי שואל אותו, אדוני, באיזו ועדה ממשלתית אתה נמצא, בראש איזו ועדה ממשלתית אתה יושב? אז הוא היה צריך לומר, ועדת השרים לענייני חקיקה. הייתי אומר לו, מה? הממשלה? יש בה ועדה לענייני חקיקה? זה נוגד את עקרון הפרדת הרשויות. איך ייתכן? כי זה פשוט לא נכון, ההפרדה הזאת. הממשלה עוסקת בחקיקה, ובית המשפט מפקח על הממשלה, ומפקח על הכנסת, והממשלה והכנסת הכנסת מחוקקת חוקים, שבית המשפט צריך לפרש אותם. הממשלה והכנסת יש להם כוח, עוד לפני הרפורמה, עוד לפני הצעת החוק, היה להם כוח מאוד גדול בהשפעה על הרכב בית המשפט, משום שיש להם 4 נציגים, בתוך ועדה של 9, זאת אומרת...
נזכיר, 2 חברי כנסת ושני שרים.
2 שרים, נכון, זו 4, וכדי למנות שר לבית המשפט, למנות שופט לבית המשפט העליון, אתה צריך רוב של 7, ככה של הקואליציה תמיד היה, לא תמיד, מאז החוק של גדעון סער, בתחילת שנות 2000, היה לה, כל בית המשפט העליון כבר מונה כך, בית המשפט העליון הנוכחי. אז יש וטו לקואליציה, זאת אומרת, ודאי שיש כל הזמן השפעה הדדית ואיזונים ובלמים, אחרת אתה בעצם... כל הרעיון היה ביזור של סמכויות. וגם באנגלית, separation of powers, זה לא הפרדה במובן הכל, זה ביזור, זה של לא הכל בידיים של מישהו אחד, אבל זה לא אומר שאין ביניהם הדדיות ופיקוח הדדי.
ביום ראשון, אפילו ככה, רמזנו לזה כבר, שוב התקיים דיון בבגץ בעניין מינויו של ראש שב"כ חדש. כתוב בחוק שאת ראש שב"כ ממנה הממשלה בהמלצת ראש הממשלה. למה שבגץ יתערב?
משום שיש מעבר למה שכתוב בחוק, טילי טילים, וזה כבר, האמת, וזה לא קשור למהפכה החוקתית, וזה לא אהרן ברק, זה עוד מכל העם.
בגץ כל העם, כן. שבעצם קבע לנו כן, את חופש העיתונות.
היה כתוב בחוק ששר הפנים רשאי לסגור עיתון, אם לפי שיקול דעתו יש איזושהי אפשרות שהעיתון הזה יפגע בשלום הציבור, בתחום המדינה וכו'. אז בית המשפט פירש את הסמכות הזאת ככזאת, שרק במצב שיש ודאות קרובה לכך שיש פגיעה בביטחון המדינה. ובאופן כללי התפתחו טילי טילים של דינים, כמו בכל מדינה בהקשר הזה, של משפט מנהלי. שרשויות המנהל, הממשלה, השרים, לא יכולים להפעיל את ה... ברגע שיש לך סמכות לעשות משהו, זה לא אומר שאתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לפעול בניגוד עניינים, אתה לא יכול לפעול מתוך שיקולים זרים, אתה לא יכול לפעול שלא בסבירות, ועל זה התווכחנו הרי הרבה מאוד לפני שנתיים. ואיך אני יודע שגם ראש הממשלה, וגם קהלת, וגם כל מי שכאילו עכשיו קופץ על העניין הזה של יש להם סמכות, כולם מבינים היטב שיש משפט מנהלי. איך אני יודע את זה? כי הייתי חודש שלם בדיונים על הסבירות. עכשיו, הדיונים על הסבירות, אם אנחנו נזכרים, כולם ישבו שם, הפרופסורים שבאו לתמוך בביטול הסבירות, ראש הממשלה שהוציא סרטון כמה ימים לפני שהחוק של ביטול הסבירות עבר, והוא אמר, והנימוק הכי חזק בעד הביטול הסבירות היה, נכון, אנחנו מבטלים את הסבירות, אבל אנחנו משאירים את כל עילות הביקורת האחרות. תעזבו את הסבירות, אבל יישאר לכם ניגוד עניינים, יישאר לכם שיקולים זרים, יישאר לכם ההליך והשימוע ו... שקילת כל השיקולים הרלוונטיים, כאילו, הם ממש אמרו את זה, כולם, כי יודעים היטב, ואמרו, הממשלה לא תוכל לקבל, נכון שאת הסבירות אנחנו נבטל, והם ביטלו, ובית המשפט ביטל את הביטול, אבל כולם הסכימו, המצע לדיון היה שיש משפט מנהלי על החלטות הממשלה. זאת אומרת, שגם אם יש לה סמכות לעשות משהו, זה מובן מאליו. נכון, יש סמכות, אבל זה לא אומר שאין ביקורת על הסמכות הזאת, מכל מיני עילות שקיימות במשפט הישראלי, והוויכוח היה על הסבירות. אבל לא היה ויכוח על עצם קיומו של המשפט המנהלי, ועכשיו פתאום, סביב המינוי...
בעצם אנחנו אומרים שיש סמכות, אבל יש... מגבלות על הדרך לממש את הסמכות.
בוודאי, היא לא בלתי מוגבלת. זאת אומרת, זה שיש לי סמכות, וצריך לזכור שאין לנו כמעט כללי קשירות בכל התפקידים האלה, המתכ"ל, מפכ"ל, דברים כאלה. המינוי פשוט מינוי בהמלצת השר, אבל לא כתוב שם כלום. זאת אומרת, לכאורה, אם לא יהיה ביקורת, אם לא יהיה איזושהי אפשרות לבקר את הדבר, אפשר להביא כל אדם. כמובן שזה מופרך. פה ושם יש תנאי קשירות וגם הם מאוד מאוד נמוכים, כי המשפט הישראלי תמיד מניח שיש את העניין הזה של ביקורת מנהלית, שיש בית משפט, וגם יש הוועדה למינוי בכירים, אבל היא רק בודקת תום לב ודברים תום. כאלה, היא לא בודקת התאמה לתפקיד, ולכן
ניקיון כפיים בודקת יותר.
נכון, נכון.
מכל דבר אחר. בסקירה שכתבתם, אתה עם שותפים, ממש בזמן האחרון, אתם עוסקים בשאלה מהו משבר חוקתי. כאמור, מתקיים דיון בבגץ בעניין פיטורי או שאלת סמכות של היועמ"שית. השר קיש מינה מנכ"לית למל"ג בניגוד לפסיקת בגץ. השר קרעי הודיע שלא יישמע להחלטת בגץ בעניין מינוי אחר. האם אנחנו כבר נמצאים במשבר חוקתי?
זו שאלה מאוד טובה. קודם כל, השאלה איך מגדירים משבר חוקתי, ואנחנו הגדרנו אותו בצורה מאוד מצומצמת. זאת אומרת, שהממשלה תפר פסיקה של בית המשפט, משהו פוזיטיבי שהיא עושה, ומפירה אותו במפגיע. עכשיו, אפשר היה לומר, והרבה אומרים, תשמע, אנחנו כבר במשבר חוקתי מ-2019, מאז כתב האישום, בגלל זה אנחנו פה בעוד ועוד בחירות, ובגלל זה תראה מה קורה, ההפיכה ב-2023. זאת אומרת, יכול להיות, אפשר לטעון את זה, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שכך.
נראה לי יותר משבר פוליטי מאשר חוקתי.
נכון, אבל ההתנגשות בין הרשויות היא כבר, אני חושב שהיא היא עלתה מדרגה מרגע שהוגש כתב האישום, כי עד אז כל הרעיונות של בעצם להחריב את השלטון החוק בישראל היו בספסלים האחוריים בכמה מפלגות, אבל הם לא היו המיינסטרים. ומרגע שזה הפך להיות האג'נדה של הממשלה, אז אנחנו במצב של התנגשות מאוד קשה בין הרשויות. השאלה איפה עברנו את הגבול של משבר חוקתי היא שאלה, נניח שהיינו במצב, וכנראה שזה לא הולך לקרות, שבית המשפט היה אומר, אתם לא יכולים למנות ראש הבק, כנראה שהם הולכים להגיע להסכמה עם היועמ"שית, אבל נניח שלא, והם היו ממנים, אז היינו במצב שיש לנו ראש הבק, שלפי שלטון החוק, לפי הדין, הוא לא, אין לו סמכויות. מצד שני, מה היה קורה עם ראש השבק, זה שממלא מקום? היינו נמצאים עם שניים שממלאים בבת אחת, או מה יעשו כל האנשים מתחתיו? מה יעשו המשטרה? מה יעשו רשויות הביטחון האחרות? זה מצב של משבר שבאמת אי אפשר לתפקד ככה. והסכנות במצב הזה הן ממש גדולות ומפחידות. זאת אומרת, יש מדינות שזה יידרדר להתנגשויות אלימות. לפעמים זה מגיע למצב שאחד הצדדים נסוג. נניח מה שקרה בהונגריה, או פולין, זאת אומרת, מערכת המשפט מורידה את הראש, ואז אתה נמצא בדמוקרטיה מאוד פגומה של ספק דמוקרטיה בכלל, וחלק מהמקרים, ולפעמים מה שקובע זה אם יש מיליוני אנשים ברחובות, אז לפעמים הצד הפוליטי מוריד את הראש והולך לבחירות, זאת אומרת, במצבים כאלה. אז להגיד לך שבגלל ההחלטה של קרי, אני לא חושב שעוד חצינו את הגבול, כי הדבר הזה אני רוצה לראות שהוא ממש קורה, ואז שבית המשפט שולח לאותה מי שמונתה, הוא אומר לה, המינוי שלך לא חוקי, את לא יכולה לתפקד, והיא בכל זאת ממשיכה, ואומר, לא מעניין אותי, אני לא מקשיבה לבית משפט. עוד לא ראיתי דבר כזה.
זה המקרה של קיש עם המלאג.
זה עוד לא, זה הוא הודיע על זה, אבל זה עוד לא קרה. אני עוד לא ראיתי, אתה יודע, איש מקצוע שמקבל צו מבית משפט, אתה לא יכול לתפקד. ולבגץ יכול להיות סמכות כזאת, להגיד לאדם, המינוי שלך הוא לא תקין, אתה לא בתפקיד, נדמה לך, אבל אתה לא, והוא ימשיך ויגיד, לא מעניין אותי, אני מקשיב רק לממשלה, והממשלה מגבה אותו, אז אנחנו נהיה בבעיה. עוד לא היינו, אנחנו בבעיה, כן, אבל עוד לא עברנו את הסף הזה, אני רק שומע שרים שאומרים שהם עושים דברים, אבל אנשי המקצוע שתחתיהם עדיין כן מקשיבים לשלטון החוק. עדיין כן מקשיבים לבתי המשפט. אז ברגע שנעבור את הגבול הזה, אז אנחנו כבר, לדעתי, נהיה כבר במצב של המשבר החוקתי.
וכאמור, הסכנה שאתה רואה זה אפילו להתפרצויות אלימות.
ככל שזה יגיע למצב, למשל, כמו ראש שבק וכו', אז עלול להיות מצב שבן אדם רוצה להיכנס למשרדו, ולעומת זאת המאבטחים לא מאפשרים לו, ואז אתה מגיע למצבים של התנגשויות. או תחשוב על מצב, למשל, היינו קרובים לזה, אבל זה לא קרה, עם הבחירה של עמית כנשיא. אז שוב, ככל שהממשלה הייתה אומרת, לא מעניין אותנו, בית המשפט אומר, אנחנו מכריזים על מישהו אחר כנשיא, אז שוב, היינו במצבים שמשמר בתי המשפט היה צריך להחליט מי הולך למשרד של נשיא בית המשפט העליון. זה מצבים שיכולים להיות, חוץ מזה, שיכול להיגרם פשוט מזה שהרבה אנשים יוצאים לרחובות, והמשטרה מתחילה להתנגש איתם, ואז גם יש התנגשויות אלימות, כן.
במרץ 2020, סירב יושב ראש הכנסת דאז, יולי אדלשטיין, לקיים את פסיקת בגץ. בגץ פתר את הבעיה בכך שהטיל את התפקיד על מישהו אחר, זה היה אמיר פרץ, אם אני זוכר נכון, ואדלשטיין אבל יצא ללא פגע. כלומר, יש לכך השלכה על מה שקורה היום? בעצם בגץ היה מאוד פרקטי. אתה לא רוצה לקיים את החובה, אנחנו נטיל על מישהו אחר לקיים את החובה.
תראה, זה לא מדויק, כי הוא אמר, אני לא מוכן לקיים, ואז אמר, אז אני מתפטר. אז באיזשהו מובן...
ממה הוא התפטר?
מלהיות יושב ראש הכנסת.
הוא לא היה יושב ראש,
הוא היה יושב ראש ממלא המקום.
הוא היה ממלא מקום בגלל שיש רציפות.
נכון.
אבל לא מעבר לזה.
נכון, אבל הוא אמר, אני לא מוכן לקיים פסק הדין, ולכן אני מתפטר. עכשיו, הם יכלו להגיד, אוקיי, אז עוד יומיים תיכנס להתפטרות לתוקף, אבל זה היה כל כך מעליב, שהוא לא עושה מה שאומרים לו, שהם אמרו, אנחנו לא מוכנים לחכות יומיים. עכשיו ממנים את אמיר פרץ, לא כיושב ראש כנסת, אלא רק כמי שיכנס את אותה ועדה לבחירת יושב ראש כנסת. לכן, פסק הדין, אני בהחלט הסכמתי איתו, וגם חשבתי שהוא היה מהדהד במובן הזה, כי הם הרי נתנו שם סעד שאתה יודע, לא כתוב בשום מקום, פשוט מכוח הסמכות הכללית של בית המשפט לתת צווים לרשויות מדינה, הם החליטו את זה. אבל לזכותו של אדנשטיין אפשר לומר שכן, הוא לפחות אמר, אני לא מוכן לקיים, אבל אני גם לא נשאר בתפקיד, כאילו, אני מתפטר. אז בעוד יומיים פשוט המקום שלי מתפנה. אני לא חושב שהיה מה לעשות בעניין שלו, אני חושב ש... אבל בית המשפט שם, פסק הדין שלו דווקא היה כזה שאנחנו עדיין גם אומרים, ככל שהיא תיווצר סיטואציה של משבר חוקתי ממש, אפשר יהיה לתת צו דומה. למשל, אם יריב לוין היה מסרב, ואני חושב שהוא ידע את זה, אם הוא היה מסרב לאפשר לוועדה להתכנס ולבחור את עמית, שזה מה שקרה בסוף, הוא אמר, טוב, אני לא שם ותבחרו. אם הוא לא היה עושה את זה, אז בית המשפט היה אומר, אוקיי, אז לא אתה. אז מזכירות הוועדה היא זו שתכנס את הוועדה. זהו. הם היו עושים את זה לדעתי, בדיוק כמו שהם עשו עם אדלשטיין, והוא ידע את זה, ולכן הוא בעצם נמנע מזה, ונתן לוועדה, אישר לוועדה להתכנס, תוך תחת מחאה, והוא עדיין כמובן כופר בזה שעמית הוא נשיא, שזה גם כן מאפיין של המשבר שאנחנו נמצאים בו, של חוסר הכרה בזה שיש לך נשיא, כמובן, זה דבר רע מאוד, אבל הוא אפשר לזה לקרות.
כן, מעניין לראות איך המנגנון ביניהם עובד. בטח יש לעמית מישהו ולוין מישהו.
הבעיה היא שהרבה דברים באמת לא עובדים. זאת אומרת, יש הרבה מינויים זמניים של שופט עמית כזה, שופט שממשיך, או כל מיני, צריך להחליט על מינויי נשיאים, צריך להחליט על כל מיני, יש לא מעט סמכויות במערכת המשפט שדורשים הסכמה הדדית של שניהם, של שר המשפטים ושל הנשיא, ואין ביניהם קשר עכשיו. זה מצב רע מאוד.
היה וניקלה למשבר חוקתי כפי שאתם מתארים. מה אפשר לעשות? מי יכול לעשות?
כן. מה שנפחות לדעי ממה שראינו מניסיון של מדינות, מה שקובע זה כמה גורמים. קודם כל ראשי גופי הביטחון, זה מאוד מאוד חשוב איפה הם, איזה צד הם לוקחים. אבל כנראה שהכי חשוב זה הציבור. כי אם הציבור יושב בבית ונותן לדברים לקרות, אז כנראה שהרוב הפוליטי הוא זה שיקבע מה יקרה. לעומת זאת, אם הציבור יוצא בהמוניו לרחובות, אז יש סיכוי שזה יימנע. כמו שקרה נגיד בדרום קוריאה, ממש לא מזמן. הכריזו שם משטר צבאי. יצאו הרבה מאוד אנשים ובאו לפרלמנט וזה נמנע. בהרבה מקרים בסופו של דבר אם זה מה שקורה, אז זה מה שיקרה, זה מה שיכריע. לא רק הם, כמובן ראשי המשק וגם אצלנו, למשל כשהתחילה שאלה של פיטורי רונן בר, אז אמר יו"ר ההסתדרות שאם יהיה הפרה של פסיקה של בית משפט במובן החזק, אז הוא ישבית את המשק. כמובן שזה דבר שיכול להשפיע. יש שטוענים שאסור לו וכולי, אני לא חושב שזה נכון. נכון שהיה איזשהו פסק דין אחד שמנע ממנו לעשות שביתה על אי שחרור החטופים. אבל להסיק מזה ש... אז נכון שאין קשר בין שחרור חטופים לזכויות עובדים וכולי, אז מה פתאום שביתה? שביתה לא חוקית. אוקיי. אבל אובדן של שלטון חוק במדינה בהחלט עלול להשפיע על זכויות עובדים, ולכן כן אפשר לפתח את הקשר המשפטי בין שביתה על זה שהממשלה היא למעשה מפירת חוק. הממשלה לא פועלת כחוק. לא אמרנו את זה, אבל אחת ההשלכות המאוד מסוכנות הן שכל אדם יגיד, רגע, אם הממשלה מפרה את החוק, למה אני אקיים את החוק? למה אני צריך לעשות את זה? למה אני צריך לשלם בעקבות פסק דין שקיבלתי? אם הממשלה לא מאמינה לבית המשפט, גם אני יכול לעלום. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאנרכיה. במצב כזה שההסתדרות תחליט להשבית את המשק, זה לא חוקי בעיניי. אני לא מומחה לדיני עבודה, אבל אנשים שכן מומחים לדיני עבודה סבורים ככה, שזה התקדים ההוא שכולם זוכרים שהיה בספטמבר, זה לא אומר שזה לכל נושא בעולם. זה נכון שאפשר לטעון שלא בכל דבר שיושב ראש ההסתדרות כועס בגללו הוא יכול להשבית את המשק, אבל זה לא אומר שעל שום דבר הוא לא יכול להשבית. אובדן של שלטון החוק, ממשלה שפועלת בחוסר חוקיות, זה כן יכול להיות משהו כזה.
עדיין יש שאלה אם יש לו כוח פוליטי להשבית את המשק.
בסדר, אני לא דיברתי מבחינה פרקטית, אבל כן.
מחקר מדיניות שלך עם פרופסור מרדכי קרמניצר. אתם מביאים את דבריו שהשופט ברק, כי הביקורת השיפוטית על מעשי הממשלה, אינה פוגעת בעקרון הפרדת הרשויות, ההפך הוא הנכון, היא שמגשימה אותו, משום שבית המשפט בהתערבותו מוודא כי הממשלה אכן מקיימת את הדין ולא חורגת מסמכותה. ואתם מפרשים. כלומר, את הביקורת השיפוטית על הרשות המבצעת אפשר בעצם לתאר גם כשמירה על סמכות המחוקק, שאת הוראותיו חייבת הממשלה לקיים. מבחינה זו יש בביקורת כדי לאזן את חולשת הפיקוח של הכנסת על פעולות הממשלה. יופי. אבל מה בשיטת המשטר שלנו מתיר לבית המשפט העליון לבקר ואפילו לבטל חקיקה של הכנסת ואפילו חקיקת חוק יסוד?
קודם כל חוק יסוד השפיטה. חוק יסוד השפיטה נותן סמכות מאוד רחבה לבית המשפט. אין לי אותו כרגע בפני, אבל מהזיכרון שלא יתפסו אותי במילה, סמכות לתת צווים למען הצדק לכל גוף במדינה, לכל הרשויות, פשוט ככה, זאת אומרת, שיקול דעת מאוד רחב, זאת אומרת, ברור שהוא יכול לתת צווים לכנסת, ברור שהוא יכול לתת צווים לממשלה, זה כתוב שחור על גבי לבן בחוק יסוד השפיטה. קודם כל, חוק שהכנסת העבירה ברוב ענק. זאת אומרת, הכנסת כן נתנה לבית המשפט סמכות לפקח על הממשלה ועל הכנסת עצמה. אז זה ככה באופן כללי. לגבי ביקורת חוקתית, זאת אומרת, לוודא שחוק לא סותר את חוקי היסוד, אז ספציפית חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שעבר בשנת 92, כולל פסקת הגבלה. פסקת ההגבלה אומרת שאפשר לפגוע בזכויות שהמנויות בחוק, שיש שם רשימה של זכויות, אמנם לא רשימה מלאה, אבל רשימה יפה של זכויות, כולל הזכות הכללית לחירות ולכבוד. אז כתוב שם, יש כמה תנאים. אחד זה שזה אפשר לפגוע בסמכות הזאת בחוק, שתיים, מתוך תכלית ראויה, שזה לא נוגד את ערכיה של מדינת ישראל, וכמובן, מידתיות, שזה התנאי הכי חשוב. אבל מה זה אומר? אני לא אכנס עכשיו להרצאה על משפט חוקתי, אל תיבהל. אבל, קודם כל, נאמר שם שזה בחוק, ואז יש עוד שלושה תנאים. זאת אומרת, מה אתה קורא מתוך זה? שלא כל חוק יעבור את המבחן הזה. לא היה צריך, אפשר היה לומר, וזה לא היה טעות לומר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בעצם חל רק על מעשה המנהל, אבל אם הכנסת קבע חוק אז זהו, אז היה אפשר לכתוב בחוק, נקודה. זאת אומרת, הביקורת לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו היא על השרים, על המשטרה, על מנכלים, על כל מה שהרשות המבצעת. אבל הכנסת, אם היא כתבה חוק אז זהו, אבל לא, הם כתבו שם עוד דברים, שמידתיות ותכלית ראויה. זאת אומרת שיכול להיות חוק שהוא לא לתכלית ראויה, או שהוא לא מידתי. אחרת לא היה צריך לכתוב את פסקת ההגבלה. ככה. מעבר לזה, למשל, גם כן, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש שם פסקה שנקראת שמירת הדינים. ומה היא אומרת? החוק הזה לא יפגע בתוקפם של דינים שהיו עד יום קבלתו. מה זה אומר על מה קורה ממחר? הרי אתה לא, אם אתה חושב שממילא לבית המשפט לא יהיה סמכות לפסול חוקים לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אז אתה לא צריך להגן על כל החוקים עד עכשיו. זאת אומרת, הכנסת אמרה, אפשר יהיה לעשות ביקור חוקתית, מכאן והלאה, אבל אנחנו שומרים על כל החוקים עד היום, הסטטוס קוו, מיליון ואחד דברים, עניינים ביטחוניים. מה זה אומר? שברור שהכנסת הבינה שיהיה ביקורת חוקתית, והיא נתנה לבית המשפט את הסמכות הזאת כמעט בפירוש. זה לא נאמר בפירוש, אבל זה היה מובן מאליו. ואם אני יכול לתת עוד ראייה אחת, אם זה בסדר, בהחלט. יש לנו זמן. מי שזוכר, זה נכון שבחוק יסוד חופש העיסוק, שעברר ביחד עם חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, אחר כך, בשנת 93, אם אני לא טועה, אולי 94, אני חושב 93, הכניסו לו את פסקת ההתגברות. ואכן, יש פסקת התגברות רק בחוק יסוד חופש העיסוק. פסקת התגברות זה אומר שהכנסת יכולה בעצם להתגבר על חוק היסוד, להעביר חוק שאין עליו ביקורת של חוק היסוד. של חוק יסוד חופש העיסוק, רק על חופש העיסוק. עכשיו, מתי התיקון הזה עבר? ב-93. למה? כי היה חוק שידעו שבית המשפט יפסול אותו, ולכן צריך לשריין אותו, החוק של יבוא חזיר. אבל מה זה אומר? זה בגץ מתראל המפורסם. עכשיו, כולם אומרים, או כולם, חס וחלילה כולם, אבל יש לא מעט טענות שב-95 בגץ בנק המזרחי, אהרון ברק עשה מהפכה על דעת עצמו, פירש את חוקי היסוד בניגוד למה שהכנסת התכוונה והחליט שיש ביקורת חוקתית. נכון? שומעים את זה כל הזמן. פירט חוקתי, כמובן שהוא גם לא עשה את זה לבדו, היה רוב גדול בבית המשפט, כולל שמגר, שמרן, הנשיא היוצא, אבל בסדר. אז כולם פרשו את זה בניגוד למה ש... ב-95. אם זה היה כל כך מפתיע מה שעשה אהרון ברק, ממש מהפכה שהוא עשה מחלם עליה בלילה, והכנסת לא העלתה בדעתה את זה, למה היה צריך להכניס את פסקת ההתגברות בחוק יסוד חופש העיסוק ב-93? למה? הרי עוד לא היה בגץ בנק המזרחי, עוד לא היה אהרון ברק עם הפרשנות המופרכת שלו לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כי ידעו היטב מה שהם עשו. הם ידעו שאפשר לפסול עכשיו חוקים, ולכן אתה חייב את פסקת ההתגברות בחוק יסוד חופש העיסוק, כדי שאי אפשר יהיה לפסול את החוק הספציפי הזה של הבשר, שעבר, כן, בממשלת רבין, אפשר לבקר את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אני לא אוהב את זה, לא טוב שיש לנו פסקת התגברות בחוק יסוד חופש העיסוק, אבל זה רק על חופש העיסוק, לפחות כל שאר הזכויות שמוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הם לא תחת אותה פסקת התגברות, ואין למחוקק אפשרות לחוקק מה שהוא רוצה. שזה למעשה פסקת התגברות, זה לתת כוח מוחלט לרוב בכנסת. הרוב בכנסת יכול להתגבר על פסקה של בית המשפט, או לפני פסיקה, פשוט להתגבר על הזכויות בחוק היסוד. אז יש לא מעט ראיות, נתתי 3 ראיות שונות, שמאיפה הסמכות של בית המשפט לבקר חקיקה של הכנסת. עכשיו אני לא אתעלם מהשאלה היותר קשה, שמאיפה יש לו סמכות לבקר חוקי יסוד. את זה, גם כן, זה הרצאה שלמה וארוכה בפני עצמה, אבל בוא נניח רגע שאין לו. וזה מה שאמרו לנו, אמר לנו רוטמן, אמרו לנו קהלת, מה פתאום שיהיה לו? אוקיי, אז אם אין לו, אז מחר בית המשפט יכול לכתוב חוק יסוד, הכנסת יכולה להעביר חוק, פשוט היא צריכה לתת בכותרת שלו חוק יסוד, שכתוב בו חוק יסוד שלילת זכויות הצבעה מנשים. אז האם במצב כזה מצפים שבית המשפט יאמר, אוקיי, סליחה, כתוב שם חוק יסוד, ידיי כבולות, אני, שלום, אין יותר זכות הצבעה לנשים בישראל. זה המצב, אם באמת, והחוק הזה יעבור ב-61 ח"כים, כי בישראל זה השריון על חוקי היסוד, במקרה שיש, במקרה הזה יש, על השוויון בבחירות, אוקיי, והחוק הזה גם יכול לעבור ב-3 קריאות ביום אחד. אני הייתי במצב שעבר חוק יסוד ב-3 קריאות ביום אחד. הייתי בכנסת כשזה קרה. אז לקחת מצב שבו חוקי יסוד משונים יום אחרי יום בצורה היפראקטיבית כמו שאצלנו, במקומות אחרים תיקון חוקתי זה פעם בכמה שנים, לפעמים יש משאל עם, צריך רוב של 2/3, צריך להעביר את זה בכמה בתים. אצלנו לא, רוב של 61 יכול לעשות מה שהוא רוצה, לבטל סמכויות של בית משפט, לבטל אולי זכויות הצבעה, לבטל את זכויות היסוד. זה מה שבתכלס הם ניסו לעשות. לקחת את סמכויות של בית המשפט, לבטל זכויות יסוד, ואז בית המשפט יגיד, אוקיי, אז אין יותר הגנה על כלום. אז קודם כל, זו הייתה התוצאה, אם זו הייתה הפרשנות שלו. ולכן בבית המשפט היה רוב מוחץ מבין ההרכב, רוב של כ-9 מתוך 12, סליחה, רוב של 12 מתוך 15,
15,
כן, שאמרו שיש ביקורת על חוקי יסוד. זה נכון שהיו רק 8 שטענו שצריך לפסול את התיקון הספציפי של הסבירות. האם הוא באמת פוגע בליבת הדמוקרטיה, כן או לא? בשביל זה היו רק 8, נכון. אבל היו 12 שחשבו שיש ביקורת, ומעבר לזה, היו עוד 3 שופטים שחשבו שכדי להציל את התיקון הזה של הסבירות, צריך לעשות לו פרשנות מקיימת שהוא לחלוטין שונה ממה שהיה כתוב שם. זאת אומרת שלא בוטלה הסבירות, אלא בוטלה על היבט מסוים של הסבירות. אבל ככה או ככה, היה רוב ממש גדול בבית המשפט שחשב ככה. זו לא הייתה איזו עמדה של רוב קטן, לפעמים מציגים את זה כאילו הפסק הדין הזה היה עבר על חודו של קול, הביטול של ביטול הסבירות עבר על חודו של קול. והרעיון היה, אם אני חוזר, קודם אמרתי מה היה קורה אם לא, אבל בכל זאת אני תתן את התיאוריה. הרעיון הוא, מותר לכם הכנסת, אתם רשות מכוננת, אתם יכולים לתקן את חוקי היסוד, אתם רשאים לכונן חוקי יסוד חדשים, אתם לא רשאים להקים מדינה חדשה. אתם, כי יש איזשהו גרעין, שזה ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, משהו מאוד מאוד גרעיני, שבו אסור לכם לגעת. אסור לכם. אתם לא יכולים פשוט מחר להגיד, אוקיי, אנחנו מונרכיה, נניח. אתם לא יכולים, עם הרוב ה-61 הזה שלכם. אולי אם יום אחד יהיה חוק יסוד חקיקה,
או חוקה, שאומרת שכדי לתקן את חוקי היסוד, צריך רוב מאוד גדול, והליך מאוד ארוך, והרבה קריאות ולא יודע מה, אז אולי במקרה הזה, כמו בהרבה מדינות, באמת כבר לא תהיה יותר ביקורת על תיקונים חוקתיים, או שהיא תהיה ממש ממש בשוליים או משהו כזה. אבל במצב שאתם מתקנים את חוקי היסוד, כמו פלסטלינה, אתם עושים מה שבא לכם, ונכנסים ממש לליבה של ליבת המהות של מדינת ישראל, להגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית או כמדינה דמוקרטית, אם נכנסתם לשם, אז כן, יכול להיות שיום, פעם אחת זה קרה, שבית המשפט העליון יתערב ויבטל תיקון של חוק יסוד.
אתם אומרים שלכנסת יש המון כוח. לכנסת יש כוח רב מאוד, אני מצטט עכשיו. כן. לכונן חוקי יסוד לפי שיקול דעתה, מצב דברים שבו לבית המחוקקים, בית אחד בלבד, יש גם סמכות מכוננת בלתי מוגבלת, וזו אינה מותנית ברוב מיוחד או בהליך מיוחד, הוא נדיר ומסוכן מבחינת הכוח הרב שניתן לרשות המחוקקת. טוב, אז את הסכנה כבר הסברנו, אבל אני שואל אותך מצד שני, הרי יש טענה שאין אצלנו שלוש רשויות. יש אצלנו שתי רשויות וחצי אולי. כי הכנסת כפופה לממשלה בסופו של דבר. נכון שגם אצל הבריטים אמרו שאומנם הממשלה יוצאת מרחמו של הפרלמנט, אבל מרגע שיצאה היא שולטת בו. אבל אצלנו זה מאוד מאוד בולט.
תראה, מצד אחד זה נכון, זה אינרנטי לשיטת וסטמינסטר, מה שנקרא, שיטה פרלמנטרית כזאת, שהממשלה היא מוקמת על ידי הקואליציה בכנסת. אבל, ואני אכן חושב שהכנסת היא מצד אחד חזקה, זה נכון שההיבט של הקואליציה בכנסת הוא הצד החזק. זאת אומרת, ה-60 וכמה ח"כים, או 70 וכמה ח"כים, שהם הקואליציה, הם מאוד מאוד חזקים. שאר הח"כים בכנסת, האופוזיציה הם מאוד מאוד חלשים. אז לכן לפעמים אנשים שמדברים על הכנסת כחלשה, הם בעצם מתרכזים בזה שהכנסת כרשות מפקחת על על הממשלה היא חלשה, וזה נכון. בהיבט של רשות מפקחת, הכנסת שלנו מאוד חלשה. הוועדות חסרות שיניים, זאת אומרת, כמעט בכולם עומדים יושבי ראש של הקואליציה, ואלה שעומדים עכשיו ראש האופוזיציה, אין להם איזה שהם שיניים פיקוחיים, מי יודע מה. כל המוסדות שבעבר היו קצת חשובים, השאילתות והדיונים במליאה, הולכים ומאבדים ממשמעותם. גם עברו תיקונים שמאוד פגעו באפשרות להפיל ממשלה. העניין הזה של אי אמון קונסטרוקטיבי הפך את אי אמון לאות מתה. אין דבר כזה כבר להביע אי אמון, כמו שהיה אפשר בעבר, עד שנות ה-2013 או 2011, משהו כזה. אי אפשר סתם להביע אי אמון בממשלה. אתה צריך להביא ממשלה חלופית, שלמה. אתה צריך להביא 61 ח"כים שמצביעים בעד ראש ממשלה ושרים וקווי יסוד. אין דבר כזה למעשה. אז לכן הממשלה כבר לא צריך, אין לה איום של אי אמון. לכן הכנסת לא יכולה להפיל אותה. דבר היחיד שיכולה זה להעביר חוק פיזור כנסת.
כן, אבל זה
הדבר היחיד שיכול לקרות.
אריק שרון היה אומר שהם לא ססים להיפרד מאור הצבי, כי
מצד אחד כן, מצד שני ראינו בין 2019 ל-2020 שהם מאוד מאוד ססים, והכנסת התפזרה שוב ושוב. זאת אומרת, זה לא שאי אפשר להעביר חוק לפיזור כנסת, אבל זה קורה רק כשבין המעשה הקואליציה עצמה מחליטה שהיא לא יכולה להחזיק יותר, ואז היא מצטרפת והחוק הזה בדרך כלל עובר באיזה רוב של 118 ח"כים.
כן, הרבה פעמים לקראת בעצם התאריך המקורי אפילו.
או שלא, אבל כן, לפעמים זה קורה כבר כשזה מעבר לפינה. אז מה שיוצא זה שהרשות כמפקחת הכנסת היא לא טובה. יש מדינות שיש בהן הרבה יותר ועדות פיקוחיות שהן בידיים של האופוזיציה. יש הרבה יותר כלים לפקח. וזה נכון שהמשמעת הקואליציונית היא עכשיו כל כך חזקה, שלח"כים באופוזיציה מאוד קשה. זאת אומרת, הסיכוי של ח"כ באופוזיציה להעביר חוק הוא ממש קלוש. זאת אומרת, הוא צריך לקחת משהו שהוא מאוד בקונצנזוס, ולהצליח להתחבר ולייצר שיתופי פעולה עם הקואליציה כדי להצליח להעביר משהו, אז מאוד מאוד קשה לכנסת כמוסד שהוא מנותק מאותה הקואליציה. אז אני לכן מסכים שמבחינת חולשת איזונים ובלמים בישראל, לא אמרתי את זה קודם, האיזונים ובלמים as is, עוד לפני הרפורמה אצלנו חלשים מאוד, כי הכנסת לא מפקחת באמת על הממשלה, הן מחוברות אחת עם השנייה. אין לנו שני בתים, מה שבהרבה מקומות יש, שזה בעצם הפרדת רשויות פנימית. אנכית בין ה, בתוך הפרלמנט, אנחנו, אין לנו חוקה חזקה שכדי לשנות אותה צריך רוב גדול, אנחנו לא כפופים לאיזשהו בית משפט על, כמו שנגיד באירופה כפופים לבית הדין האירופי, כולל הבריטים, הם עדיין כפופים לבית הדין האירופי לזכויות אדם, גם אחרי הברקסיט. זאת אומרת, חסר לנו כל מיני מנגנונים, והעניין הזה שאנחנו לא, אנחנו מחוז אחד, אין לנו משטר פדרלי, שזה בהרבה מקרים יוצר איזונים ובלמים, שיטת הבחירות שלנו היא של מחוז אחד, זה דבר ממש נדיר. ממש נדיר, שיש מחוז אחד עם פתק אחד, אפילו לא פתק חצי פתוח שאתה מדרג שמות, זאת אומרת, אתה לא אומר כלום חוץ מי את הרשימה שלך, ובהרבה מקרים הדבר הכי שמעניין אותך זה ראש הרשימה שלך. זה מצב ממש נדיר.
אני שואל את הסטודנטים לפעמים, מי מספר 7 בליכוד?
כן.
אם הם יודעים. אבל...
אז המצב הזה יוצר, כל מה שאמרתי, יוצר ריכוזיות מאוד גדולה בידי הממשלה, ולכן אנחנו, הדבר היחיד שיש לך זה בית המשפט. ולא במקרה הולכים על הראש שלו.
הבנתי. כלומר, אבל באמת, אם הכנסת היא לא כלי פיקוח, למעשה, אז, ורק יש לנו את בית המשפט, אולי אנחנו צריכים לחשוב גם על כלים אחרים של פיקוח על הממשלה. כי אם הכנסת זה לא עובד.
לא, אבל צריך לחזק את הכנסת. אחד הדרכים לחזק את הכנסת זה... להשים למשל כללים על עבודת הוועדות, ככה שהם כן יהיה להם יותר כלים פיקוחיים, יש כל מיני המלצות של המכון, של הצוותים שלנו, שזה לא הצד המשפטי, הצד של מדעי המדינה, שבהחלט יש להם הצעות טובות לרפורמות, לחזק את המוסדות של השאילתות, ואת השיניים של הפיקוח הזה. חלק מהכוח של הכנסת יכול להיות גם, למשל, ביותר נוכחות של האופוזיציה, עוד פעם, יותר ועדות שיהיו בידיים של האופוזיציה, וגם באופן כללי, ההגדלה של הכנסת. זה דבר מאוד לא פופולרי לומר, אנחנו נורא כועסים על חברי הכנסת שלנו, אבל האמת היא שהכנסת, שיש בה רק 120 ח"כים, יש בה 120 ח"כים גם ביום הקמת המדינה, שהיינו כמה? 800 אלף אנשים?
קצת פחות.
אנחנו עכשיו 10 מיליון. וגם השוואה, בדיקה השוואתית, מראה שכמובן לא במדינות שיש בהן מאות מיליונים, אבל במדינות בגדלים שלנו, אנחנו משמעותית מתחת לתקן של פר אדם כמה חברי פרלמנט. היה מקום להעלות את מספר חברי הפרלמנט, להוסיף, ופה אני מדבר מעמדה שלי, אבל גם עמדות שאני מכיר בה, גם אצלנו במכון, להוסיף אלמנט של איזור, זאת אומרת, בחירות גם, היה לך את הנציג של אזור מסוים, זה גם יחליש קצת את הכוח המרכזי, כי זה לא אותו דבר כשאתה חבר ממקום מסוים, אתה כבר מייצג בוחרים שלך, ולא רק את האינטרס של ראש המפלגה. וגם להוסיף מה שנקרא פתק חצי פתוח, שהנבחרים יהיו...
אני מאוד איתך בעניין של איזור, בטח של הגדלת הכנסת, כבר שנים רבות שאני מטיף ל-180 חברי כנסת, נהגו לסכול אותי באבנים כשאמרתי את זה לפני הרבה שנים. לא חשוב. אני רק, מבחינה פרקטית, תגיד לי מי יהיה הגורם שיחליט על הגבולות של האזורים, שעל פי הם יתקיימו הבחירות האזוריות. אם נגיע להסכמה על זה, אני מניח שכל היתר כבר יהיה קל יותר.
בוודאי שתמיד אפשר לעשות מניפולציות וג'רימנדרינג, מה שקורה בארצות הברית, ובכל מקום שיש בו. אבל העובדה היא שאין מדינה בגודל כזה. של 10 מיליון,
באמת?
שיש במחוז אחד. זה לא הגיוני. אז כנראה שאפשר לעשות את זה נכון, זאת לא המומחיות שלי, כאמור אני משפטן ולא מדען מדינה, אבל כמובן שאם אתה מצליח ליצור את הגוף, שהוא מקצועי, חצי פוליטי, שיהיה בו את האפשרות לעשות את זה בצורה רצינית, ולאשר את זה נגיד ברוב מאוד גדול, אחר כך במליאה וכולי, זה, כמובן שזה בור. כמובן שזה בור שצריך להיזהר לו איך שפותרים אותו, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חסר אצלנו העניין הזה. אז לפחות פתק חצי פתוח, לפחות שיהיה שהאנשים בכנסת ירגישו שהם אחראים גם כלפי הבוחרים שלהם, ולא רק כלפי ראש המפלגה, או במקרה הטוב כשיש פריימריז גם פריימריז, אבל פריימריז זה עדיין חלק קטן מהבוחרים. זה לא כל המצביעים.
השבוע החליטה ועדת הכנסת להמליץ על הדחת חבר הכנסת איימן עודה מהכנסת, וזה נעשה בהתאם לתיקון חוק יסוד, הכנסת. למה אתם כל כך מתנגדים?
קודם כל, אנחנו מאוד התנגדנו גם לתיקון, כי עצם הסמכות של הפרלמנט להעביר מתפקידו חבר כנסת, זה בעיניי דבר פסול. זה כמו החתול ששומר על השמנת. זאת אומרת, האנשים, זה כמובן פגיעה, קודם כל, הבסיס, פגיעה בזכות לבחור ולהיבחר. פגיעה קשה מאוד, כמובן. מוציאים מישהו שנבחר, חברי הכנסת כבר, הבוחרים כבר בחרו אותו, ואנחנו מוציאים אותו מהכנסת. הכנסת ממש ממש היא לא הגוף המתאים לקיים הליך מעין שיפוטי, שמנסה לקבוע האם התקיימו עילות מסוימות. הרי השאלה היא לא האם אנחנו מאוד לא מסכימים עם איימן עודה מבחינה פוליטית, או אם הוא מאוד מעצבן, אלא שאלה האם הוא קיים את אחת העילות, שזה הסתה לגזענות, או תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור, או של מדינת אויב כנגד מדינת ישראל. וצריך לשכנע שזה קרה, לא לשכנע שאנחנו רוצים פוליטית שיואבו אותנו, הבוחרים שלנו וכו'. אז הכנסת פשוט לא מתאימה לקבל את הדבר הזה. אתה לא יודע אם צפית בדיון, אף אחד לא באמת, בוא נניח רגע שזה דיון מעין שיפוטי. האם ראית פעם באיזשהו משפט שעוד לפני שנשמעו הראיות וההגנה והסניגור, השופט אמר, אוקיי, אנחנו היום מתחילים את המשפט של הנאשם שהוא אשם וצריך לשלוח אותו לכלא. בואו נתחיל. ככה פתח יושב ראש הוועדה את זה, הוא אמר, אין לו מקום בכנסת, צריך להדיח אותו, בואו נתחיל את הדיון. זה כבר מין מראה על דעה קדומה, לא, אבל זה, אף אחד בכלל זה לא הזיז לו, כי כולם יודעים מראש שהדיון הזה הוא חסר משמעות מבחינה משפטית. כולם מגיעים לשם עם הדעות שלהם מראש, כולם חושבים איך זה ייראה בחוץ, מה יגידו המצביעים שלי, איזה סרטון יסריטו אותי, התחילו שם הרי אמירות, אתה בכלל צריך לכיתת יורים, אתה הבא בתור, ברגע שבאו חברי כנסת להתנגד, גלעד קריב היה, אני חושב, חבר הכנסת הלא מהמפלגות הערביות, כמעט היחיד שבא ו... להתנגד להדחה, אז אמרו לו, אתה תומך של תומכי טרור, זאת אומרת, זה ציד מחשפות. כן. אז כבר, גם בוא נניע, אני אפילו לא נכנסתי לשאלה האם יש עילה או לא, אבל מלכתחילה, ההליך הזה הוא לא יכול להתקיים כהליך מעין שיפוטי, אי אפשר, זה נטו פוליטי, שנייה. עכשיו, לפעמים אומרים, תראו, גם בפרלמנטים אחרים יש... impeachment וכאלה בארצות הברית ובאנגליה, נכון, וגם שם צריך רוב מאוד גדול, אבל נגיד בארצות הברית, כדי להשיג רוב כזה גדול, אתה צריך שבעצם, הרי יש שתי מפלגות, אתה צריך שהמפלגה עצמה תתמוך בהדחה של מישהו מישורותיה. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שהיא עצמה רוצה להקיא אותו מעצמה. זה לא כמו פה שיש לך מפלגות שהן מיעוט ובמיוחד הערבים, שיש רוב מספיק גדול להדיח אותם, פשוט מעצם זה שהם מייצגים עמדה שאנחנו לא מסכימים לה, או מאוד מאוד מעצבנת אותנו. מעבר לזה, מה שלא קיים שם וקיים אצלנו, זה כשחבר כנסת מורשע בעבירה, בהרשעה, הוא חברותו פוקעת, ובמקומות אחרים זה לא קורה. אז בהרבה מקרים, כמעט תמיד, או אפילו תמיד, אנחנו עובדים עכשיו על איזושהי סקירה, ועוד לא עברתי אחד אחד, אבל בדרך כלל זה אחרי איזו הרשעה מזעזעת, באיזו עבירת מין, או איזו עבירת שחיתות, או משהו זה, ואז הפרלמנט מפריש אותו. אצלנו לא צריך את זה. חבר כנסת שירושע בעבירה, תסתיים כהונתו. זה מאוד פשוט. וממילא, שתי העילות האלה, הסתה לגזענות, ותמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור, הן עבירות פליליות. ובעצם, לכן הניסיון הדחה הזה, הוא עוד היבט של ההפיכה. כי בעצם אומרים, אנחנו לא סומכים על היועמ"שית שאומרת שאין ראיות, והיא לא תחקור ולא תעמיד לדין, על סמך איזו אמירה עמומה של איימן עודה או של אופר כסיף שהיה קודם. אז הם אומרים, אתה לא חוקר אותו, אתה לא יכול להעמיד אותו לדין, אנחנו נעמיד אותו לדין. אנחנו לא סומכים על הפרקליטות, אנחנו שומעים אותם יום-יום. אז אנחנו נעמיד אותו לדין, ואנחנו בדיון של שעתיים נקבע שהוא כן תומך במאבק מזוין, וזהו, ונדיח אותו. לכן גם, אני חושב שכל... אני לא אכנס לחברי כנסת ספציפיים, אבל אני חושב שלתמוך במהלך הזה, זה למעשה לשתף פעולה במובן מסוים, לא על מלא עם ההפיכה. כי אתה גם בעצם מביע חוסר אמון ביועמ"שית, בזה שאתה תומך בדבר כזה, כי אתה בעצם אומר, אני לא סומך עליה שהיא באה ואמרה, אין פה ראיות. היא גם באה לדיון הזה, לא היא עצמה, אבל נציגיה באו ואמרו שאי אפשר להדיח אותו. ויועמ"שית של הכנסת אמרה שאי אפשר להדיח אותו. שאין מספיק ראיות, אין דיות
זה לא מספיק, זה לא עולה, כי זה אמור להיות כמו ההדחה, כמו פסילה לפי 7א. זה לא, זאת אומרת, לפני הבחירות. זה לא עובר את המבחנים האלה. אז הם בעצם מתעלמים מחוות הדעת של אנשי המקצוע, זה דבר ראשון. דבר שני, מובן מאליו, במקרה הזה, אני לא תמיד יודע מה בגץ פוסק, במקרה הזה אני יודע, בגץ יפסול את הפסילה הזאת, אם היא תעבור, אם יהיו 90 ח"כים, אני מקווה שלא, אם יהיו. אז בעצם אתה נותן עוד דלק לביקורת שתהיה אחרי זה של לוין ורוטמן, הנה בגץ מתערב לנו איזה. אז אם אתה נותן את הכוח שלך על הדבר הזה, אתה למעשה נתת נתת עוד דלק להפיכה.
טוב, היו לי עוד כמה שאלות, חלקן בעיניי מאוד חשובות, למשל חוק העמותות והצעות חוק פרטיות וכולי, אבל זמננו מזמן עבר, אז אני רק אשאל אותך, לסיום, מה היית רוצה שהצופים, מאזינים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה הישראלית, שהיא כבר כמעט מתממשת, זה ש-61 ח"כים, בעיקרון, יכולים לעשות כל מה שהם רוצים. ראינו שבית המשפט שם להם איזשהו גבול, אבל זה לא יהיה, אי אפשר לבנות על זה. ולכן, הדבר הכי חשוב שצריך לתקן בדמוקרטיה הישראלית, זה או חוקה או חוק יסוד חקיקה. המינימום זה חוק יסוד חקיקה, שנצטרך רוב גדול, הליך מיוחד, לתקן חוקי יסוד. שיהיו לנו כללי משחק, שלא בכל בחירות נתווכח על מה יהיו כללי המשחק, אלא מה עושים, איך משיגים בריאות וכלכלה וביטחון, ולא איך מתקנים ממחר את חוקי היסוד. זה מה שהייתי רוצה שיקחו איתנו.
תודה רבה לך, דוקטור אמיר פוקס, שהתארחת בעסקי דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הניסיון והידע הרב שלך ואת התובנות שלכם. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים שלנו, לפודקאסטים, בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.